רק מלמעלה, הפרשה ודאי עוסקת במרגלים המון המון. אחר כך, בסליחה ובמחילה של ההתפייסות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בחטא המרגלים. אחרי זה, חטא המעפילים, שלא כך שמים לב אלא בפרשה, לא מוכר כל כך בחטא המעפילים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לא לעלות, בכל זאת עם ישראל כן עולה. חלקים מעם ישראל, ועד יש מגפה בעם ישראל, כמובן עושים במלחמה, ועד מצוות חלה ונסחים, הפרשת חלה ונסחים שמגיעים לארץ, ובסוף, אם אני זוכר נכון, המקושש, נכון? איש שיקושש ציצית ביום השבת, וציצית, שכמובן צריך ביאור גדול מאוד, מה הקשר למי שיקושש ציצית ביום השבת, וציצית לפרשה שלנו. גם לזה נראה לי שלא נגיע, אבל רק תשימו לב פה לנושאים, בסדר? אותם מרגלים, אחרי זה ההתרצות, אחרי זה חטא המעפילים, אחרי זה הפרשת חלה ונסחים, אחרי זה מקושש ציצית, אחרי זה ציצית, צריך לחבר את הכל, זאת השם, בסדר, טוב. אז בואו נתחיל, כאילו נראה לי עם הדבר המרכזי בפרשה שלנו, לפי איך שהחז"ל מלמדים אותנו ובספר דברים, שעם ישראל כן מבקש לעלות מרגלים לארץ ישראל. השאלה היא אולי בשתי כיוונים. קודם כל, מה כך רוצים מעם ישראל? מאוד מאוד לגיטימי, לפני שבאים למקום מסוים, לרצות לדעת מה קורה שם. ומה רוצה להיכנס למקום מסוים, הולך להיות מלחמות ענק בקרוב, אז לטור את הארץ, לראות מה קורה איתה, איזה כיוונים, הצבא, להריח אותה. זה יעזור מאוד להערך מכינה לוגיסטית וצבאית למקום. גם שאחר במלחמה נכנסים לעזה, אז עושים מודיעין מטורף. אם אין מודיעין, קשה מאוד לעבוד. מה הבעיה שעם ישראל מבקש? לטור את הארץ. נשמע מאוד 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 לגיטימי והגיוני. הם סיימו עם המצרים לא כזה לפני הרבה זמן. עם של עבדים, אנחנו בעמדה מאוד נחותה ביחס לעמים שנמצאים פה מבחינה צבאית. מאוד 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 פער גדול מאוד בינם לבינם. הגיוני מאוד שבדרך הטבע נבקש מרגלים. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה שיותר קריטית מבחינתי עכשיו, מה רוצים מהמרגלים? רוב הדברים של המרגלים הם משקפים דברים מאוד אמיתיים שהיו בארץ. אני חושב שאפילו הם לא אומרים, מה שאני זוכר נכון, הם לא אומרים שום דבר שהוא לא נכון. אם אני זוכר נכון, אין דבר שהוא שקר במציאות של מה שהם אומרים. מדובר פה על אנשים גדולים, אנשים צדיקים. פרשה מאוד מאוד מעריכה בהתחלה, ממה? שלח לך אנשים, מי זה אנשים? רש"י אומר שם, נראה לי אנשים חשובים, נכון? זה לא סתם אנשים. את מי שולחים? את ראשי השבטים, את הנשיאים, ראש שבט, נשיא של שבט, זה אדם מאוד 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 גדול. המובחרים שבעם הם אלה שהולכים לטור את הארץ. הם משקפים את מה שהם ראו, ואם תגידו מה, התשובה המקובלת שהם עברו המון דברים סובייקטיביים, אישיים, בסדר. הם רואים ארץ, הם רואים באמת ערים בצורות בשמיים, הם רואים באמת עמים גדולים, הם רואים באמת דברים מפחידים מאוד, ובאמת הם משקפים לעם א' כל בצורה מאוד אמיתית מה שהיה פה. הם לא משקרים, אם הם משקרים היה אפשר לדבר, הם לא משקרים, זה אחד, אז מה רוצים אם הם לא משקרים? שתיים, מה תגידו שאומרים דברים סובייקטיביים ואישיים והרגשות שלהם ופחדים שלהם? בסדר? שולח אנשים למקום מסוים, אז אנשים בערכות מצב, לא יודע, בואו נוריד את זה מאוד 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 אלינו עכשיו, בערכות מצב, בחדרים הסגורים, אז הם אומרים את הערכות ואת הפחדים ואת הסכנות ואת הסיכונים שיש, הם מתארים גם נכון את החוויות ואת המבט שלהם המאוד קשה של מה שהולך להיות פה ומה שהם ראו. אז גם יכולות אובייקטיבית נתונים, הם לא משקרים. שתיים, סובייקטיבית, מה תגידו סובייקטיבית? בהרגשות, בחוויות, בדמיונות, בפחדים, כן? הם שולחים אותם, והם בתור אנשים מתארים את המבט הקשה שעלול להיות פה בארץ, אולי בצורה מוגזמת, אבל הם אומרים שהם רואים שם נפילים, בני הדק, היינו כחרגבים בעיניהם. נכון, יש ענקים, אז אני בן אדם לעומת הענק, אני כמו חגב. העם בטוחה, אנשי מידות, הקיצור, לא מבחינה אובייקטיבית וגם לא מבחינה סובייקטיבית, הם לא אומרים דברים שהם לא נכונים, אולי הגזימו מבחינה סובייקטיבית, אבל אם אתה שולח אדם למקום מסוים, אז הוא מתאר ומשקף לך מה שהוא רוצה. כלומר, מבחינה ריאלית, עובדתית, בעיניים הרגילות, לא ברור מה החטא הכל כך נורא שהיה פה של המרגלים, שזה החטא הכי חמור שיש, תכף נראה ברבנו, יותר מחטא העגל. בסדר? החטא הכי חמור לעם ישראל במדבר, המשבר הכי נורא, הכי טראומטי, טלטלה הכי גדולה. תראינו הרבה טלטלות במדבר, דיברנו שבוע שבוע, נכון? לפני זה החטא העגל בשמות. החטא במדבר הוא מלא בטלטלות, מלא במשברים. דיברנו זה, נכון? יש את החטא המתוננים והמתאבים, והרוד ומרים במשה, ועכשיו גם חוץ מהמרגלים יש את המעפילים שעלו, ועד קורח, שזה נורא והיום השעה בקורח, ונחש הנחושת, ועם בלעם, ושמתו 24,000, וקיצור, יש המון המון חטאים, המשבר הכי נורא, הכי חמור, הכי קשה בתולדותינו במדבר, זה המרגלים. כשאתה מסתכל על זה לעומק, אתה לא כל כך מבין מה החטא פה. בסדר? אני מאוד מבין באופן הפשוט שהמתאבים זה חטא, חטא העגל זה חטא, קורח זה ודאי חטא, לא ברור כל כך מה החטא פה. ואתם שולחים אותם, אובייקטיבי הם לא משקרים, גם סובייקטיבי הם אומרים בדיוק דברים סובייקטיביים, אמיתיים, הם ענקים, אנחנו כחגבים, מה הבעיה? זה בדיוק נכון. הם אנשי מידות, הם באמת אנשים גדולים מאוד. ערים בצורות גדולות, אין לנו סיכוי מול הערים הבצורות, כי אנחנו עם קטן, אנחנו עם שתנו ממצרים, עם של עבדים, באמת מול חומות ענק שיצרו פה המלאכים, אין לנו סיכוי. מה רוצים מהם, בקיצור ולעניין? מה החטא פה? קיצור, מה החטא? החטא הכי חמור, בעיניים הפשוטות, בכלל לא נראה כמו חטא. בסדר? זהו, נראה לי את עצמם בשאלות. שרוצה להעיר משהו, לשאול, לענות. טוב, בוא נראה פה בשיחות. אני ממך את המרגלים, זה הכוונה היא כמובן גם לכל העם. כי כל העם חטא בחטא הזה, זה חטא המרגלים, אבל כל העם בחטא הנורא הזה. אנחנו צריכים מאוד לבאר פה מה החטא של המרגלים, שהם היו הראשים, ואחרי זה לכל העם. חשוב לי להדגיש, כמו שדיברנו שבוע שעבר, ונחזור על זה עוד הפעם, מדובר פה באנשים גדולים, אנשים ענקים. אם עוסקים באנשים גדולים, אם עוסקים באנשים ענקיים, זאת אומרת שהחטא, כמו כל ספר במדבר, זה לא חטא בנורמות שלנו, ביצרים שלנו, בנפילות שלנו. זה חטא אחר לגמרי, בסדר? חטא שצריך מאוד מאוד לפענח. במילים אחרות, החטאים במדבר הם חטאים מאוד אידיאולוגיים, מאוד עמוקים, מאוד אידאיים, מאוד שורשיים. כמו שלנו שבוע שעבר, שרצו בשר, זה בכלל לא שרצו בשר באופן הגשמי. הם רצו משהו הרבה יותר גדול. אהרון ומרים במשה, היה פה תפיסה רוחנית אחרת. דיברנו על זה הרבה שבוע שעבר, נכון? על החוצפה וכו'. זה לא חטא בנורמות, גם עם קורח. זה חטא מאוד עמוק, מאוד אידאי. וצריך להבין, כמו כותב במדבר, מה העומק של החטא, מה הפנים של החטא. מפה נוכל להבין בצורה יותר טובה. טוב, בואו נתחיל. חטא המרגלים הוא מעשה העגל. אומר רבנו, אחד, חטא המרגלים היה יותר חמור ממעשה העגל. קודם כל, תמיד נדוע שחטא העגל זה חטא נורא והיום, לכאורה עבדה עבודה זרה וכו'. אומר רבנו, אם נקטלג אותם, מרגלים הפרשה שלנו, זה הדבר הכי דרמטי, הכי טראומטי שהיה בתולדות האומה. אגב, גם רואים את זה, נכון? כתוב, בית המקדש הראשון, מתי נחרב? מתי נחרב בית המקדש הראשון? תשעה באב. מקדש שני גם? תשעה באב. בצורה מבהילה, על פי השגחה האלוקית, למרות שהפער ביניהם הוא יותר מ-400 שנה, שהם נחרבו באותו יום, תשעה באב. וחטא המרגלים מתי היה? בתשעה באב, בסדר? אז חטא המרגלים זה שורש, 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 הכי שורש של כל החטאים, של כל החורבנות. כל החורבן של בית ראשון ובית שני, 2,000 שנות גלות, 2,000 שנות סבל נורא, כל הגלגולים, כל האינקוויזיציות, שמדות, פרעות, הדברים המטורפים שעם ישראל עובר 2,000 שנה וחורבן הבית, הכי חמור שיש, השורש להכל, כל המפנה ההיסטורי הנורא שיש לעם ישראל ב-2,000 שנות גלות וכל החורבנות, בית ראשון ובית שני, השורש להכל זה המרגלים. תשעה באב. שזה החטא המרגלים, כלומר זה ההבנה שהפרשה שלנו מכל החטאים היא הכי נוראית שיש בדבר הזה. יותר מחטא העגל, הנה תשעה באב. היה יותר מומחה את העגל, מהסגל, 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 לא היה, לא היה עבודה זרה ממש, כמו שדיברנו על זה אז. וכן לא היה כל העם, וכן לא כל העם כולו חטא בו, אלא שותפים איש בלבד. כלומר, חטא העגל, משה רבנו עם שבט לוי הורגים 3,000 אנשים. לא אגיד שזה זהו, זה הרבה, אבל ביחס למיליונים, זה אחוז מאוד קטן. כלומר, רוב רובו של העם לא היה בחטא העגל. מה שאין, כן, במרגלים, כל העונש, כל העם חטא, ולכן העונש הוא על כל העם כולו. מה אמרנו במסגן? עובד או לא עובד? עובד? מה? זה לא תעבוד. חטא המרגלים הוא יותר חמור כי הוא כל העם חטא בו, ממילא כל עונש על כל העם כולו. מה שאין כן חטא העגל הוא פינה בעם ולא כל העם. כן. נכון. כל שחטא ישראל זה פרומים מחטא העגל, אחרי זה שהוא פרס לנו על כל חטא העגל, נכון? אז הוא חמור, לא כמו המרגלים. כי פה זה כאן ועכשיו, שמד על כל הדור. כל הדור, 40 שנה עקוד בדור. מה זה 40 שנה עקוד בדור? כלומר, דור זה 40 שנה. כל הדור שהוא 40 שנה, הכל מוכרת. אין תקומה לדור הזה. זה לא יומן. לא חושב על דבר כזה בהיסטוריה, שדור, גם השואה הנוראה, עדיין היו פליטים. אין דבר כזה שדור שלם מושמד מעם ישראל. אין לדעה אחבריה. דור שלם לא זוכה להגיע לארץ ישראל. מה שאין כן בשאר החטאים. הנה, בגלל גם חמור לפי מדרכתיו, והגדול משכתיו ספורים, ולכן נשאר הכתר, כמו שאמרת עכשיו, של מעשה הגל לכל הדורות, וביום פוקדי ופקדתי, כלומר, הפקידה של חטא הגל תהיה בכל הדורות כולם, וכן כתוב באורות שלא חטאים ישראל יותר מלחמות. עם כל זה, חטא המרגלים היה יותר חמור. מה הראיה? במעשה העגל, לאחר משפט ודיון, בין משה לקדוש ברוך הוא, סודרו הדברים וחזרו לתיקונם. הקדוש ברוך הוא רצה לעזוב אותנו, והעם הקדוש, ומשה שכנע והתפלל וירומם את העם למדרגה כזאת, שהוא לא יעזוב אותנו, ואחרי לוחות ראשונות יש לוחות שניות, יש כפרה ויש תיקון על חטא העגל, ויום כיפור זה לוחות שניות, שזה יום של, של, של תיקון ותשובה גדולה לאומה כולה, לכן זה יום כיפור שבו נותנים לוחות השניות, שזה התיקון לחטא העגל. מה שאין כן, אבל לאחר חטא המרגלים, לא הייתה התפייסות אלוקית, והדור נפסה לגמרי. כמו שנאמר, פגריכם אתם יפלו במדבר הזה. קיצור, אין תיקון לחטא המרגלים, ולכן הוא הכי חמור מכל החטאים שיש. עוד הפעם, נראה לי גם רבנו לא מדבר, פעם מביא גם ראייה, שהוא תשעה באב. בית ראשון, בית שני, מהלך היסטורי ענק של 2,000 שנה, על חטא המרגלים. בסדר? זה קודם כל. 2. לא נוכל לעלות. והוציאו דיבת הארץ. מה הייתה דיבתם על הארץ? ארץ אוכלת יושביה וכולי. זה הוציאו דיבה. אבל עיקר, העיקר הוא הפחד וחולשת האמונה. הארץ אינה בשבילנו, כי אז העם. לא נוכל לעלות אל העם. אומר רבנו, קודם כל, חשוב מאוד, דיבת הארץ אינה על עצם הארץ. אין מי שיכחיש שהארץ טובה היא. הארץ טובה היא, אבל היא אינה בשבילנו. אי אפשר לנו לעלות אליה, לא הולך לנו. אומר רבנו, עיקר החטא, תכף אני פתח את זה בצורה מאוד רחבה, מלמעלה. עיקר החטא אומר רבנו, זה הפחד וחושת האמונה. הם לא אמרו על הארץ שום דבר. הארץ לא שהיא רעה. הארץ ביחס לעם, אנחנו לא מסוגלים. הארץ ביחס לעם היא לא מתאימה לנו. הארץ גדולה לנו, הארץ קשה לנו, הארץ לא מתאימה לנו. עוד פעם, הם לא אמרו דברים על הארץ, ושיהושע וכלב אומרים הארץ טובה, הארץ מאוד מאוד, הם מסכימים לזה. הם לא אומרים שלא נכון. הארץ, המפגש של העם עם הארץ, זה החטא. תפתח את זה הרבה עכשיו. 3. גישה זו, שהארץ שהבטיח השם לאבותינו, אינה בשבילנו ואינה מתאימה לנו, היא חטא נורא והיום. השם קראת איתנו, 3, בסדר? ברית להיות לו לעם, ואין עם בלא ארץ. כי לכל דבר יש נשמה וגוף. התורה היא נשמת העולם. ישראל קדמו לעולם, והתורה קדמה לעולם. ושניהם עניין אחד. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מתוך התורה נברא העולם הזה, החומרי והגיאוגרפי. לעולם והחומרי והטכנולוגי, כל המדע וכוונה, יש פנים. כמו שלאדם יש נשמה, כך גם לעולם יש נשמה. התורה היא הנשמה, הפנים של העולם. לכל דבר יש פנים וחוץ. אין גוף בלי נשמה, ואין נשמה בלי גוף. כך הוא אצל האדם הפרטי, ולא פחות מזה אצל האדם הציבורי. לכלל ישראל יש תוכן פנימי, חלק השם עמו. נעצור פה רגע. שימו לך כל מה שאמרנו, רגע בצד, רבנו פותח את העירייה בצורה מאוד מאוד רחבה, וזה מאוד יחדור אלינו עכשיו לפרשה שלנו, מאוד יבהר לנו. כל דבר בעולם צריך להתרגל ולחזור, חזרנו הרבה פעמים, בכל מיני כיוונים, רבנו חוזר על זה עוד הפעם ועוד הפעם. כל דבר במציאות, כל אדם, כך אלינו, יהיה לנו יותר קל, כל אדם יש לו גוף ונשמה, פנים וחוץ. מה שאנחנו רואים, מגיבים, חשים, בעולם החומרי, תחושות, הרגשות, חוש, זה הכל מפגש חיצוני עם המציאות. אנחנו מפגשים עם המציאות בצורה מאוד גשמית, מאוד חיצונית, מאוד חומרית, ועיקר המציאות, עיקר החיים, זה לא המפגש שאנחנו רואים. כלומר, את עיקר החיים אנחנו בכלל לא פוגשים, אנחנו בכלל לא יודעים, בכלל לא מכירים, בכלל לא חשים. עיקר המציאות נתונה אל הפנים, אל הנשמה, אל הרוח, אל הנפש. עיקר החיים זה הקודש. כל מה שאנחנו מבינים, רואים, משיגים, שומעים, זה רשמים חיצוניים, זה רשמים חושיים של הגוף. אבל עיקר החיים, עיקר המציאות, עיקר המהות של האדם ושל החיים שלנו, זה הפנים, זה הנשמה, זה הקודש, זה הטוב האלוקי שמסתתר ונעלם ונחבא בתוך החיים. וזה עיקר החיים. עיקר האדם זה לא הגוף, זה לא הפנים שלו. עיקר האדם זה הנשמה שלו, שהיא מתגלה מבחינה גופנית חיצונית בחיים. אז אנחנו רואים חוץ, עיקר האדם זה הפנים שלו, זה הנשמה שלו. ככה גם בעם ישראל, ככה גם בכל החיים כולם. העולם הזה, השמיים, הארץ, הכוכבים, הגלקסיות, זה רובד, זה ממד מאוד מאוד מסוים של העולם. זה ממד, הייתי אומר, המאוד חיצוני. זה קצת ממד מפגש עם העולם. עיקר המפגש עם העולם זה בכלל לא מה שאני רואה. זה לא השמיים והארץ והאוויר והחיים. עיקר העולם, עיקר החיים, זה הנשמה שלהם, זה הקדושה שלהם. כמו שאנחנו רואים בשבת, כששמים עשה השם את השמיים ואת הארץ, כשברוך הוא ברא את העולם בשש ימים, שש קצוות, כי החומר, העולם החומרי, השמיים והארץ מורכב מבחינת של שש, שזה העולם הזה, אבל ביום השביעי, מה הוא ברא? שבת וינפש. הוא ברא את הנפש של העולם, את הנשמה של העולם, את עיקר העולם, את החיים האמיתיים של העולם. כל דבר בעולמנו, אומר רבנו, יש פנים ויש חוץ. יש נשמה ויש גוף. ככה באדם, ככה בחיים, ככה בעולם. עוד פעם, את עיקר החיים, בעיניים שלנו, אנחנו לא רואים. אנחנו רואים רשמים חיצוניים קלים של החיים. שומעים רשמים מאוד 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 קלים של החיים. לא שומעים, לא רואים, לא נפגשים עם עיקר החיים. ככל שאדם יותר מתרומם ויותר עמוק ויותר פנימי ויותר אידאי, הוא מצליח יותר לרומם את המבט שלו אל הפנים, אל התוך, אל הנשמה, אל הקודש, אל האידיאל, אל העיקר. שיא השיאים זה נביא. הנביא רואה פנים, הנביא רואה עתיד, הנביא רואה ראייה אחרת ממה שאנחנו רואים. לכן שאול, שהוא הולך לשמואל, איך כולם קוראים לשמואל? הרואה. למה הרואה? כי הוא באמת רואה. הנביא, הנה בתנך, שמואל הנביא הוא באמת רואה. למה הוא רואה? כי יש לו ראייה אחרת. אנחנו נאבדו אתונות, לך לשמואל, לך לרואה. יש שם איזה נביא, אדם פנימי מאוד, שבעיניים של בני אדם, אתונות הלכו לאיבוד והלכו. הנביא הוא הרואה, הוא נפגש עם הפנים של המציאות, והוא רואה באמת. כמובן שבעומק, בעומק, בעומק, שההשגחה העליונה רוצה לחבר את שאול, שהוא הולך למלוכה להיפגש קודם כל עם האידאה של הנביא, ומתוך המדרגה הפנימית של הנבואה, מפה אפשר להתחיל לדבר על המלוכה. אי אפשר להיפגש עם המלוכה לפני ששאול נפגש קודם כל עם המדרגה הפנימית של הנביא. לכן גם אחד מהשלוש סימנים, אתה רואה בדרך נביאים שמתנבאים ברוח הקודש, מנגנים ועד אתה אחד הסימנים למלוכה. טוב, זה בסוגריים. קיצור, בעולמנו יש פנים וחוץ. אומר רבנו, ככה גם עם ישראל, יש נשמה לאומה, יש קדושה אדירה באומה. מי זה עם ישראל? מה שרואים עכשיו, בקושי, אנחנו כמעט לא מפגשים עם עם ישראל. עם ישראל בעיקר זה הפנים, זה התוך, זה הנשמה, זה הקדושה. יש דברים בעולם שהם הרבה 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 למה שאנחנו רואים ונפגשים. ואם אנחנו עוסקים בעם ישראל, בנשמה שלו, בקדושה שלו, בתוכן הרוחני שלו, אז יש לו א', קודם כל יש לו תורה שהיא קדמה לעולם, יש לו חוקים מאוד מיוחדים, ובעיקר בשבילנו עכשיו מה יש לאומה המיוחד הזאת, מה יש לקדושה המיוחד הזאת? נמשיך אותי הלאה, מה יש לאומה הזאת? פרשת שבוע. מה יש לעם קדוש? אם יש עם קדוש, חייב שיהיה לו גם ארץ קדושה. חייב שיהיה לו מקום אחר בחיים. אם עוסקים פה בעם אחר, אם עוסקים פה בקדושה מאוד עליונה, לא עוסקים פה בעם רגיל. אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל, אם אתה בחרתנו, יצרת לנו טבע נשמתי, טבע רוחני, טבע קדוש. אם הראייה, אם המבט, זה עם ישראל כמו שהוא נראה, אז באמת מה זה משנה? תהיה פה, תהיה באוגנדה, תהיה בגלות, הכל בסדר, אין הבדל. אם עם ישראל זה כלכלה, ביטחון, צבא ועוד הרבה הרבה דברים שכל אומה צריכה, פנטסטי, תמצא שטח ארץ גיאוגרפי, הכל בסדר, יתאים לנו, כמו שלכל אומות העולם יש שטחים. אם אנחנו יודעים שהתורה מרוממת המבט שלנו אל הפנים, אל התוך, אל הקודש, אל הנשמה, אל החיים הרוחניים האמיתיים הנכונים שיש באומה, זה עם עם נשמה, זה עם עם קדושה, זה עם אחר לגמרי, זה עם שמונחים בו תכנים ורבדים עמוקים מאוד שהוא עתיד לרגל אותם באחרית הימים, ממילא גם שהוא גם ארץ אחרת. אין מצב שהאומה הקדושה, האומה הפנימית, האומה שיש לה נשמה קדושה, תהיה בחלק גיאוגרפי שהוא לא מתאים לה. ברור שאם יש עם קדוש, יש גם חלק מהעולם חומרי, גשמי, ארצי, שנמצא על מאות קילומטרים, שמאות הקילומטרים האלה, בכוונה אני מוריד את זה מאוד 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 בצורה גשמית, שהשיח אומר, שיח מאות קילומטרים האלה, הם קדושים, הם תיאורים, הם אחרים. למה? כי ברור, עוד הפעם, אם יש עם שיש לו נשמה מיוחדת, אז יש לו גם חלק בחומר שהוא באמת לא חלק חומרי רגיל, הוא חלק אחר לגמרי. במילים אחרות, בתוך הארץ, בתוך האבנים, בתוך החול, מסתתרת, נעלמת, קדושה מאוד עליונה. תוכן רוחני, חיים רוחניים, אידיאלים רוחניים אדירים, כן, בחומר, בחול. באבנים האלה, מסתרת קדושה מאוד עליונה שהיא מתאימה לקדושה שמתאימה לאומה. אם אומרים שיש פה אומה קדושה, אומה אחרת, אומה רוחנית, אז לחיים הרוחניים האלה מתאים גם חלק גיאוגרפי אחר לגמרי. אם חלילה האומה הקדושה תהיה בארץ, תהיה בחומר שלא מתאים לה, מה יקרה? יש שיבושים, יהיה משברים נוראים, זה 2000 גלות. במילים אחרות, אנחנו שהקדושים, האומה הקדושה נמצאת במקום שלא מתאים לה, לא טבעי לה. למה זה לא טבעי לה? כי הקדושה טבעית לנו, הקדושה זה החיים האמיתיים לנו. ואם אנחנו נמצאים בחול, אז העם לא מתחבר לחול, העם לא יכול להתחבר לחול. ממילא גם התורה היא אחרת, והחיים האחרים, וכל המושגים מאוד משובשים, מאוד נפולים, מאוד בעייתיים. עם ישראל סובל ב-2000 שנות גלות. למה? כי הוא נמצא במקום לא טבעי לו, מקום שמנוכר לו. גם נראה שטוב בחול, לא יכול להיות טוב בחול, כי אנחנו עם קדוש. אתה נראה למשל גשמי מאוד מאוד נמוך, סתם, אבל פשוט, אם איך המטס לירח, צריך שיהיה לי חליפה אחרת, בירח, לא יודע מה. חוק המשיכה לא עובד בצורה טובה מספיק, ויש אוויר אחר, ואדם צריך, לא יודע, מסכות וחליפות, ואם הוא הולך לחיים בירח ונמצא עם הבגדים פה, הוא לא ישרוד שם. למה? כי זה חיים אחרים. בירח יש חיים אחרים, תתלבש בצורה מתאימה לירח, כדי שם, ותנשום את האוויר הנכון לירח, ותוכל לחיות בצורה טובה. אותו הדבר אומר הרב, רבנו, ארץ ישראל. אם עם ישראל נמצא בגלות, זה לא מתאים, זה לא הבגדים, זה לא הלבוש. טבע החיים הנשמתי, החיים הרוחניים, הנשימה של האומה, היא מתאימה לאוויר ארץ ישראל. ארץ הקדושה, ארץ הטהרה, ארץ הנבואה, ארץ החיים הרוחניים, פה הקודש נמצא. בחול כמעט ולא. ממילא גם, הגלות לא מתאימה לנו. ארץ ישראל מאוד טבעית לנו, מאוד מתאימה לנו. עוד דוגמה דרך הגמרא. הגמרא בגיטין אומרת, זה דבר שנקרא תומעת ארץ העמים. אדם שנמצא בחול הוא בתומעה. למה? מה זה תומעה? טיפה בסגריים. תומעה זה בעצם ניתוק מהקודש. אם יש קודש, יש חיים רוחניים, אדם שהוא תמה, אז יש לו ניתוק מהקודש, יש לו מסך חצה מהקודש, לכן התמה לא יכול לעלות לבית המקדש, לא יכול לעלות להר הבית, להר הבית בכל מקרה אסור לעלות, אבל לבית המקדש הוא לא יכול להגיע למות שיש בית מקדש, אלא אם כן הוא טהור. למה אם הוא טהור? כי התומעה זה ניתוק מהקודש. ככה חז"ל אמרו, יש תומעת ארץ העמים. מה זה תומעת ארץ העמים? אתה יוצא לחול, יש חציצה, יש מסך, יש מרחק, יש ניתוק מהקודש. חלק גיאוגרפי בגלובוס, בכדור הארץ, שכל כולו קדושה. זה ארץ ישראל. שאלות קודם כל? רק בכל, אני לא שומע. מה? בהתאם למה שהיא באמת. הארץ תמיד קדושה, ויש בה הופעות אדירות, תכנים מוכנים אדירים של קודש. כמובן שאם אחר פעם שאת גלות, אנחנו יכולים לשכוח מזה, להתעלם מזה, לטשטש את זה, בכלל לא לזכור שזה קיים, וגם לא רוצים לעלות לארץ. אבל בכל מקרה קדושה אדירה נמצאת בארץ. והיא קדושה שמאוד מתאימה לעם הקדוש. בסדר? כאילו המבט אל ארץ ישראל הוא מבט אחר לגמרי מכל הארצות. למה? כי נמצאים פה חיים אלוקיים, נמצאים פה חיים קדושים אדירים. מה?
אם האמורים
נמצאים במדרגה
של קדושה,
היא פועלת. תרס לימינו, לדורנו, תכף נחבר את מאוד את המרגלים אלינו. אבל אם לפקים מה שואלת, שואלת לך דבר כזה, אם עם ישראל לא חי בתודעה של קודש, בחיים של קודש, אם עם ישראל נמצא בחיים תרבותיים אחרים לגמרי, אם ישראל נמצא בפוסט ולא יודע מה, הוא בכלל לא יודע איזה, רוב המיליונים בכלל לא מכירים את זה. וגם מי שאוהב את הארץ, אוהב את זה בצורה של סימפתיה, של אהבה, של חיבור, הוא לא מבין כל מה שלמדנו פה עכשיו, מה שאנחנו מבינים את המידע. קצת התחלנו ללמוד, אם מיליונים בכלל לא מכירים את זה, האם זה עדיין פועל, זו השאלה, נכון? לגמרי. לחלוטין כן. הארץ זה דינמיקה שהיא משפיעה קדושה על היושבים בה, בין יודעים, בין לא יודעים, בין מכירים ללא מכירים. כמובן, ככל שיודעים את זה, זה יותר פועל, זה יותר משפיע, זה מתחבר, זה מתהווה. אבל הקדושה בארץ פועלת על העם, למרות שהתודעה הכמעט לצערנו בכל הדור כולו, שהוא לא מבין את זה בכלל. גם מי שאוהב את הארץ, מחובר לארץ, מסת נפש של הארץ, הרוב הגדול של הדור לא יודע שהארץ היא קדושה ומוסרים את הנפש שהיא על הקודש שבקרבה. בסדר? יש סימפתיה, יש אהבה, חיבור לארץ, זה התנ"ך שלי, אני יהודי, אני בארץ ישראל, אבל זה מאוד, מאוד ילדותי. זה לא בהכרות הפנימיות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו. וכן, זה פועל על עם ישראל לגמרי. כמה צריך הרבה יותר. כן. את אומרת דבר כזה, אם היא קדושה, יש בה הרבה מלחמות לעם ישראל. יש הרב סלובייצ'יק שהוא אומר דבר כזה, שאיפה שנמצא הקדושה הכי גדולה, שמה ההתמודדות הכי קשה שיש. ובדורנו, הקדושה של הארץ בוקעת במיוחד בדור האחרון, יש הכי הרבה מלחמות על הקדושה שבארץ, ועוד יותר מלחמות על ירושלים, ועוד יותר מלחמות על הר הבית. למה? כי איפה שהקודש הכי מופיע, שם יש הכי הרבה מאבקים. שם הרב סולובייצ'יק אומר, רוצה לדעת איפה הקדושה מופיעה בצורה הכי, הכי, הכי דומית שיש, אומר הרב סולובייצ'יק, תראה איפה יש הכי הרבה התמודדות, הכי הרבה קשיים, הכי הרבה מאבקים, שם הקודש נמצא בצורה הכי גדולה שיש. עם כל ההתמודדות היום דלרת ישראל, דוגמה יש הכוח קשה לבנות ויש, ירושלים, הר הבית, שם הקדושה הכי לא נע שיש. כן, זה לא בדיוק חייב הדבר הזה, זה כאילו ליד. ההתבררות של האומה היא תבוא בעיקר בארץ ולא בחול. בחול הכל רגוע, הכל נוח, כולם סבבה בחול. היהודים לא רבים ביניהם כמעט בחול. כמעט ולא. בארץ מגיעים בכל מלחמות פה. למה? כי פה החיים בעיקר מופיעים. איפה שהחיים מופיעים, יש בעיות. שאין מפחיים, אין מלחמים בעיות. אדם יריב עם אשתו שיש לו אישה. אם אין לו אישה, אין לו מה לה... בסדר? זה כאילו... שאין חיים, אין מה לריב. בחול הכל סבבה. חרדים, דתיים, חילונים, כולם בסדר. הכל טוב בחול. אין כמעט מאבקים. חבדניקים יהיו עם הרפורמים, יהיו עם היהודי שבכלל לא יודע כלום, והכל זורם. בארץ הכל מאבק, הכל מסובך. כי בארץ החיים מופיעים. כשהחיים של האומה מופיעים, שם גם יהיה המשברים והקשיים וההתמדיות, ומילא גם את העליות אחר כך. פה החיים. בסדר? אבל כאילו זה לא בדיוק מה שזה ליד. כן. אחרי שאתה רוצה שאלה, סליחה. טוב, אז בוא נלמד פה קצת ועד זה יותר, בסדר? לאט לאט. אני נקרא טוב שלוש, בסדר? מתוך כך אומר רבנו, שאמרנו שכל החיים זה הפנים והחוץ, הגוף והנשמה, כל החיים מורכבים מהדבר הזה, אומר רבנו, מתוך כך הכרחי הדבר של חלק השם עמו, מתאים חלק של חלק השם עמוק, כלומר של עם ישראל יהיה מתאים, אני מוסיף, יהיה מתאים חלק מכדור הארץ שהוא חלקו ונחלתו. העולם הזה נברא כך שיש בו חלק מיוחד השייך לעם הזה. והכי חשוב, קדושת העם וקדושת הארץ מתאימות זו לזו. החיים הרוחניים, לא יודע, אני רואה את זה כתוב בצורה, ה-DNA, כל אדם יש לו תא, יש לו DNA, נכון? ה-DNA של כל אדם שונה מה-DNA של אדם אחר. ה-DNA זה הטבע של האדם. אומר רב, ה-DNA, הטבע של האומה, החיים של האומה, המושגים של האומה, הקדושה האדירה, התוכן הרוחני האדיר, המיוחדות של העם הזה, הוא נמצא בארץ הזאת. אם יש בעם ישראל קדושה אדירה, הוא חייב לחיות בקדושה הגיאוגרפית, הפיזית, הארצית של חלק מכדור הארץ. אי אפשר אחרת. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. רק בארץ הם גוי אחד. זה שיש בזרזות. כבר השם מציון, העם האלוהי הזה, מה זה העם האלוהי? העם הנבדל, העם הקדוש, העם הנשגב הזה, מבני אדם המיוחדים האלה, מופיע בצורה ממשית בעולם הזה. זה העם מיוחד, אנחנו יצורים מיוחדים. אנחנו כאילו בכלל לא אמורים להיות פה. אנחנו שייכים לאיפה? לעולם העליון. ירדנו לעולם הזה, אנחנו יצירה מיוחדת. מבני אדם המיוחדים האלה מופיע בצורה ממשית בעולם הזה. אם אנחנו אנשים מיוחדים שבכלל שייכים לעולם העליון וגם מופיעים בעולם הזה, מובן מאליו אומר רבנו שלכל עם בעולם הזה שייכת ארץ. לכן בד בבד, כמו שאומרים בתהילים, אם כי יעקב בחר לא יהיה, אומרים את בקרית זמרה, כי יעקב בחר לא יהיה, ישראל לסגולתו ממשיך אחר כך, כי בחר השם בציון, יבל למשב לו. באותו פרק נאמר, כי יעקב בחר לו יהיה ישראל לסגולתו, נכון? נאמר כי בחר השם בציון. למה זה בא ביחד? באותו פרק בתהילים, שחורים לסגולת זמרה, ביהי כבוד השם לעולם, שחר השם מעשה, נכון? נאמר שם שתי בחירות. כי בחר השם בציון, כי יעקב בחר לו יהיה, וכי בחר השם בציון. שתי בחירות רבי אומר רבנו. שתי בחירות שמאוד יעזרו לנו. בחירה באומה ובחירה בארץ. ורבנו היה אומר הרבה פעמים שקדוש ברוך הוא בוחר, זה לא הרבה אפשרויות ואני בוחר במשהו מסוים. יש לי הרבה תפוחים ואני בוחר בתפוח הטוב. בחירה היא כוונה יצירה. יש שתי יצירות ענקיות במציאות. יצירת האומה ויצירת הארץ. יצירת הנשמה של האומה, הקדושה האדירה. ראות, אתה בחרתנו מכל העמים? רבנו היה אומר, אתה יצרת לנו נשמה מיוחדת, יצרת אומה מיוחדת, יצרת חיים קדושים כאלה. אומר רבנו, באותו פרק בתהילים נאמר, כמו כי יעקב בחר לו יהיה, נאמר גם כי בחר השם בציון. נאמר שהקדוש ברוך הוא יצר חלק גיאוגרפי שכולו קדוש, כולו טהור, כולו אור, שלב הבא, לכן אנחנו אוהבים את זה כל כך. למה אתה אוהב את ארץ ישראל? כי נוצאים פה חיים אדירים, שהחיים האלה מתאימים לחיי האומה, לחיי הנשמה שלנו. הנה, עכשיו, קדושת הארץ מתאימה לקדושת העם. המציאות הקדושתית של הארץ היא נצחית. ארץ ישראל שרת לנצח, ושרת לעניין האלוקי, הופעת שם בדורות עולם בנך ישראל אלוקי, בכל הארץ קיים בישראל. יש לתפוס, אומר רבנו, באחדותיות, בהרמוניה, בהתאמה, בצורה שלמה, לא קטועה, את מעשה השם התמים, ואת העובדה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא ביצר בכדור הארץ, ארץ ישראל, ויצר את עם ישראל. כמו שאתה מאמין בעם, אתה חייב להאמין בארץ. אם אתה לא מאמין בעם ישראל, וכולם מאמינים בעם ישראל, אתה חייב גם להאמין בארץ ישראל. אומר רבנו, צריך להבין שיש פה יצירה אחת, שלמה, מהותית. חוזר על זה הרבה, כי לצערנו, הרבה לא מבינים את זה. הרבה לא מבינים שיש פה יצירה אחת, מהות אחת, אורגניות אחת, נשמה אחת, נשמה באומה ונשמה בארץ. אם לא תופסים את זה באחדות אחת, בצורה מפורדת, אז זה מוקד להמון בעיות, להמון משברים. עם ישראל וארץ ישראל הם מציאות אחת, שלמות אחת. ריבונו של עולם הוא ברא את העולם, והוא יצר עם אלוהים מיוחד, עם זו יצרתי לי, באותה נשימה שיש לו מציאות בפני כדור הארץ. לכן מובן מאליו שיש לו חלק מיוחד בכדור הארץ, ולחלק זה של ארץ ישראל, כדור הארץ, יש קדושה מיוחדת. הרי זה שאוויר את ארץ ישראל מחכים. למה אוויר את ישראל? מסופר על רבי זרע, שלפני שהוא עלה לארץ, מה הוא עשה? הוא צם 40 יום. למה הוא צם 40 יום לפני שהוא בא לארץ ישראל? אומרת לגמרא, לשכוח מתלמוד בבל, כדי שיוכל להפגיש עם תלמוד ארץ ישראל. לא יאומן. רבי זרע היה גדול הדורה, זו הייתה מחכם ענק, והוא צם 40 יום, התענה, כדי לשכוח מה שהוא למד בבל. הוא היה ענק שם. למה לשכוח מה שלמד? תוסיף עוד קומה? לא. אני בא לארץ ישראל, נפגש עם תורה אחרת, עם קדושה אחרת, עם מושגים אחרים לגמרי, עם הקודש. והמושגים הקודמים יפריעו לי. רבי זרע צם 40 יום כדי לבטל את מה שהוא למד ולפגש עם תורה חדשה. למה תורה חדשה? כי היא מופיעה פה קדושה אדירה וחיים רוחניים אדירים, ממילא גם התורה אחרת. מושגי הקודש אחרים, עדינות, פנימיות, אהבה, עומק, אידיאלים אחרים. כל הרצון שלנו ללמוד אמונה, הוא יבוא בארץ ישראל, בגלות. לא כל כך צריך ללמוד אמונה. למה לא כל כך לומדים אמונה בגלות? על פי השעה כמעט לא למדנו כמעט אמונה. למה לא למדנו? הגדולים כן. העם לא, למה? נמצא חז"ל אומרים, במחשכים הושיבני השם, תלמודה שבבל. התלמוד הבדל, כאילו חושך. הם נמצאים בחול, עד כל ההבנות, כל הקודש מצטמק. כל הקודש מדולדל. אנחנו לא בריאים, אנחנו חולים. עם ישראל בגלות הוא חולה. למה הוא חולה? כי הוא לא במקום שלו. הוא לא בטבע שלו. ממילא אין נבואה. לא יכול להיות שיהיה נבואה בחול. נבואה זה בארץ ישראל. וכן זה הדרך. כל ערכי הקודש, כל המושגים הרוחניים, ממילא גם השאיפות. נוריד את זה אלינו, לא רק בנבואה ובתורה, גם השאיפות. זה תורה, אבל לא משנה. השאיפות, המושגים, התקוות, האידיאלים, כל הרצונות שלנו מתהפכים לגמרי בארץ ישראל. מאמר הדור, לא יודעים מה הדור? לא יודעים מה אמר הדור? הדור הצעיר כופר. למה הדור הצעיר הוא כופר? לא כי הוא רוצה לכפור, אומר הרב, כי הוא לא מתאים לו כל מה שלמדו עד עכשיו. היה תורה אדירה בחול, אבל הדור הוא בא במידות אחרות, בתקוות אחרות, בשאיפות. הדור רואה קומוניזם, נכון? זה מה שהיה בדור הצעיר. הוא רואה קומוניזם, רואה הקמת קיבוצים. אורך החרב אומר שם אמר הדור, כוחו המדעי והאידיאלי עולה. הדור שייך לאינטליגנציה, לאידיאלים, לשאיפות, לתקוות. הוא בא עם עוצמות אדירות של חיים. והוא לא רואה את זה, כי למה? כי הוא שייך לארץ ישראל. הוא לא רואה את זה בחול. בחול אנחנו לא נורמליים, בחול אנחנו חולים. מגיעים לארץ, חוזרים אל הבריאות, אל הנורמליות, אל הטבעיות, אל הופעות הקודש. הדור כופר לא כי הוא רוצה לכפור, כי הוא לא רואה את זה במה שראינו בחול. בסדר? חדרה למרגלים. שבע, עכשיו זה הכי חשוב פה. חטא המרגלים, אומר רבנו, חטא המרגלים לא היה בהוצאת דיבה על הארץ בעצמה. לא נכון שהמרגלים אמרו דברים רעים על הארץ. לא נכון. פתחו בדבר ובתורה, הם לא אומרים שום דבר שהוא לא נכון על הארץ. חטא המרגלים, אומר רבנו, זה לא דיבה על הארץ בעצמה. אלא מה? בסלידה מהשייכות ההכרחית שלנו לארץ. בקשר, בחיבור, בהבנה, בעומק. נקרא לי ככה, אני מנסה להגדיר את זה. בטבעיות. של עם ישראל אל ארץ ישראל. בעומק האהבה, בעומק הסימפתיה, בעומק החיבור בין הטבע הנשמתי של האומה לטבע הנשמתי שמופיע בארץ. זה החטא. עוד הפעם, החטא הוא לא בארץ, החטא הוא בחיבור הנשמתי, בחיבור האלוקי, בספר תהילים שאומר כי בחר השם בציון, ובאותה נשימה כי יעקב בחר לו יה. בתפיסה האחדותית, המלאה, ההרמונית, שהקדוש ברוך הוא ברא אומה, הוא ברא ארץ, הוא ברא קדושה מיוחדת באומה, הוא ברא קדושה בארץ, יש התאמה, יניקה, חיבור, אני אוהב את הארץ, כי זה החיים שלנו, זה הטבע שלנו, זה הנשמה שלנו. לא בגלל האבות שהיו פה פעם נחמד, לא בגלל ההיסטוריה, לא בגלל הרבה דברים. כי פה החיים שלי, כי פה גדלתי, כי זה הצבא שלי, בסדר. לא בגלל זה בעיקר אוהבים את הארץ. כי זה הטבע הנשמתי שלנו, והמרגלים חטאו בזה שהם לא הביאו את הקשר הפנימי, הנשמתי העמוק, בין האומה לבין הארץ. מי מלא אומר רבנו, וזה הקלקול באמונה היותר נורא והיום. יותר גרוע מחטא העגל, חזרה להתחלה. חטא העגל זה לא עבודה זרה, חטא העגל זה שיבושים באמונה. שיבושים ביחס בין האדם לבין אלוקיו, בין האומה לבין אלוקיה. יחס לתורה, יחס לזה שיש אמצעי אולי בעגל מסוים. נורא והיום חטא העגל. זה שיבושים אמוניים, שיבושים בתפיסות האלוקיות, שיבושים בציורים הרוחניים. יש על זה מחילה, אומר רבנו. אבל ההבנה בין העם ישראל לבין ארץ ישראל, ההבנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא יצר יצירה אחדותית, שלמה, הרמונית, מלאה, התאמה טבעית בין קדושת האומה לקדושת הארץ, זה אומר רבנו שיבוש באמונה שאין לו תקנה. ממילא נמשיך הלאה, אם זה היה בתשעה באב, ממילא בית ראשון, בית שני וגלות, זה בדיוק הנקודה. כי אם אין הבנה, אם יש בעיה שורשית שמתגלה בחיבור בין האומה לבין הארץ, ממילא, לכל הפתח לגלות, עם ישראל יצא לגלות בתשעה באב פעם ראשונה, עם ישראל יצא לגלות פעם שנייה גם בתשעה באב, כי זה השורש להכל. השורש להכל זה חוסר ההבנה, התאמה, ההרמוניה בין האומה לבין הארץ. אם יש חטא כזה, הוא יתגלה בעוד מאות ואלפי שנים, לכל הדורות כולם. כן. ברור. בטח. בוודאי. כן, מתחילים את הקנדה עכשיו. נכון. דורנו זה כבר תיקון של חטא המרגלים. נכון מאוד. שאנחנו לומדים את זה אחד, זה כבר התחלה של התיקון. נכון. להתחלה, חלק מהתיקון. בוודאי. חטא המרגלים זה חטא שורשי, נפשי, עמוק מאוד בטבע האומה. שהיה לו השלכות נוראיות מאוד, לא רק בעונש, בשורש של החטא שהוא ממשיך הלאה. בסדר? כן. בוודאי. תגידי לי את מה התיקון? להתאהב בארץ באופן העמוק שלה, ולרומם קודם כל את השכל, את המבט. לא אוהבים את הארץ ומתלהבים, לא יודע מה, בהפגנות או בהקמת יישובים או בגבעות הנפלא, אבל אוהבים את הארץ במקום הרבה יותר עמוק, במקום שכלי, במקום של עומק. כל הרב זה שכל. כל הרב ורבנו זה איך, בסוגריים, לבנות תודעות שכליות עמוקות. זה הופיע ברגש, בסימפתיה, באהבה, בחיבור, אבל השורש להכל זה לבנות את השכל. כל מאמר הדור זה לבנות בשכל. מה השורש של הבעיה של הדור? ואיך בונים תורה חדשה שמתאימה לדור? איך בונים תורה שלמה שמתאימה לדור? וכולי. כל הרב זה בהכרה, זה בבנייה. אני לא יודע סיבה לך, זה פעם הרב הנזיר בא לרב דצל, שהוא יוצא את תורת הקודש, אני יוצא לרב דצל, שהגיע כתבים של הרב דצל לרב. והרב הנזיר אומר, תורת חבד ותורתך, שתיהן תורות רוחניות. מה ההבדל בין תורתך? יש הבדל בין תורתך ותורת חבד. מה? האם יש הבדל? ומה הרב אומר לו? כן. תורת חבד עוסקת בפרט. דברים נפלאים, תניה, אדמור הזקן, אדמור אמצעי, דברים נפלאים. אומר הרב לרב הנזיר, אני בונה האומה. מה זה אני בונה האומה? אני בונה את התפיסות התודעתיות, הכלליות, השכליות שמתאימות לאומה בדור גאולה. אני בונה האומה, הרב אומר על עצמו, רק אחר רב הנזיר מעיד, אני בונה את התפיסות ואת התודעות ואת העומקים הרוחניים שמתאים לאומה בדור גאולה. אוהבים את הארץ קודם כל להבין מה אוהבים. ברור שחשוב מאוד להקים גבעות וחוות ולהתמודדות, להתמודד על שטחי A, B ו-C ולא יודע מה, הכל טוב, זה לא השורש. השורש להכל, שנבין מה זה ארץ ישראל. אם נבין מה זה האומה ומה זה הארץ ואת החיבור השלם, הכל פה ייפטר. הדור לא יש, יש בפוסט בעיות חמורות מאוד ביחס לארץ ישראל. התיקון לזה לא יבוא מעוד עוד דברים נקודתיים, טובים שכל שיהיו. השורש להכל, איך בונים בדור התודעה הזאת, ההבנה הזאת, העומקים האלה. על זה דור, הדור לא רוצה ארץ ישראל. הדור לא מבין מה הוא עושה בארץ. הדור חושב שהארץ זה משהו נחמד כזה. הוא לא מבין מה העומק. אם הוא לא מבין העומק, אז מה הבעיה להחזיר שטחים מארץ ישראל אם זה עושה שלום? מה אתה בכלל עושה בחברון פה? אתה יודע כמה כסף זה עולה למדינה? כמה צבא אתה שם פה? כמה יחידות, חטיבה שלמה יש פה? ושמה כל הדברים האלה? הדור לא רוצה, הדור לא מבין מה נמצא פה בארץ. אם הוא לא מבין מה נמצא פה בארץ, אתה סתם עושה לי בעיות. הרוגים, מתים, בעיות עם יחסים בינלאומיים, כספים בלי סוף, חיילים, הרוגים. למה כל זה? הדור לא מבין מה הוא עושה בארץ. בסדר? לכן אומר רבנו, עניינו של העם בתור חלק אלוהי של האנושות, ועניינה של הארץ בתור חלק אלוהי של כדור הארץ, עוד פעם, חוזר את זה בלי סוף פעמים, הם שני צדדים הקשורים יחד. אי אפשר להפריד, אי אפשר בכלל לנתק בין האומה לבין הארץ. למה אפשר לנתק? כי זה הנשמה שלנו, זה הנשימה שלנו. כמו שתגיד לילד, לבן, היא לא אמא שלך, אתה תפריד בין האמא לבן. זה הדבר הכי נורא שיש. אומרים הסיפורים בשואה שמספרות, האנשים ששרדו איכשהו את השואה, מתים שיצאו את השואה, שחלק הכי נורא שהיה להם בשואה, זה שהם הלכו והפרידו את הבנים שלהם לפני שראיתי מרח שמואל מנגלה, שהפריד בינם לבין הילדים. זה הכי נורא שיש. אין דבר נורא להפריד בין אמא לבין בן. זה הכי נורא, כי זה החיים שלה. זה היא, אי אפשר אחרת. אותו דבר בדיוק והרבה מעבר, עם ישראל וארץ ישראל. זה החיים. אי אפשר לנתק, זה דבוקה אחת, זה קשר אחד, זה דבר, זה כמו מגנט. איזה, הרבה יותר ממגנט. מגנט דרך בשביל לסבר את האוזן. זה חיים של נשמה, זה יצירה אחת. קיצור, זה אחד. זה משהו אחד. זה נשמת האומה, זה נשמת הארץ. כל דבר יש לו פנים וחוץ. זה הדבר אחד. שניים שם אחד. אין לחשוב אחרת בשום פנים ואו, וכך חשוב מאוד. במידה שאין הבנה זו ממלא את כל ההכרה, וממה שאנחנו, הדור, החיים, זה לא ממלא את ההכרה שלנו. אנחנו לא חיים ככה, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. סתם אוהבים את הארץ, מחוברים אליה, שמחים בה. אם לא מבינים את הדבר הזה, יש מקום, אומר רבנו, לקלקולים באומה. זאת הנקודה היסודית של חטא המרגלים, שלא היה פה חוסר. קיצור, מה היה חטא של המרגלים? חוסר באמונה, חוסר בהבנה, חוסר תודעה שיש פה יצירה אחת. קשה בארץ ישראל, הולך להיות מסובך שם, באמת הולך להיות מסובך שם. אז העם, בטח שהיא הולך להיות שם מאוד קשה, ומלחמות, כל יהושע מלחמות, כל שופטים מלחמות, שמואל מלחמות, בטח שיהיה קשה בארץ. אבל המרגלים לא הבינו שזה לא מתחיל מהריאליה. קיצור, הם לא החליפו את המבט. העיניים לארץ ישראל הם עיניים פנימיות, עיניים אלוקיות, עיניים רוחניות. לכן אומר רבנו, 15, הארץ הזאת שיירת לנו בכל תוקף, בכל מלוא אלפי האחוזים, ולא פחות מזה. כאן היסוד העיקרי של חטא המרגלים, חוזר עוד פעם ועוד אותה שיחה. בסדר? חטא המרגלים, חוסר, מה חטא המרגלים? חוסר ברור החשבון האלוהי, המציאותי, קוסמולוג, משון קוסמוס, נכון? של שייכות העם והארץ. ממילא אומר רבנו, אפשר להבין מדוע הפגם הזה יותר נורא מאוד ממעשה העגל. הוא זעזוע בסוד המציאות, בעובדה האלוקית, ששייכות העם לארץ, והארץ לעם. זעזוע בסדר הבריאה של כונת הארץ ותעמוד. אין בריאה לעולם, אין חיים בעולם, אין עולם, אין חיים. כל דבר תעבד ושבאת אותה מזה תגיד הנוראה, שבגלל דרך 11 שנה, 40 שנה. ורק הדור הבא יתחדש וירש את הארץ. עוד הפעם, הנקודה, תראו לקראת סוף 15, הנקודה היסודית שחסרה אצל מוציאי דיבת הארץ, הייתה נקודת ההכרה והאמונה בחיוניות השלמה של העם והארץ. החיים האדירים שמופיעים פה, מה נגיד זה ככה? המרגלים במבט הריאלי, הסטנדרטי, במבט המדעי, לא יודע, במבט הריאלי של החיים, הם צדקו. א', הם לא שיקרו, שתי אמרו דברים סובייקטיביים, מבחינת תחושות והרגשות, שהן נכונות. החטא החמור של המרגלים, שהם לא הפכו את העיניים. לא היה להם ראייה אחרת. איך נאמר על כלב? רוח אחרת הייתה אימו. נאמר גם עיניים בפרשה לרוח יהושע וכלב. את זוכרות על זה אולי? זכרתי משהו, שכחתי אותו. טוב, אני לא רואה את אחרת. הנאמר על ועדי כלב את אירוח אחרת את האימו. מה זה אירוח אחרת? היה לו חיים אחרים, היה לו מבט אחר. לארץ ישראל, הקיצור, לא ניגשים בעיניים רגילות. לא ניגשים בעיניים ריאליות. כמו שלא מסתכלים על התורה ועל האומה בעיניים רגילות, מה זה עם ישראל? צריך עיניים פנימיות, עיניים אלוקיות, עיניים רוחניות. עוד פעם, הם לא שיקרו ביחס לארץ, באובייקט. הם לא שיקרו בסובייקט, אולי, לא יודע, אולי קצת כן, לא יודע, אולי הגזימו. אבל זה תחושות שלהם. הם ענקים, אנחנו גמדים, נכון מאוד, מה הבעיה? יש פה אמירים בצורות, נכון מאוד. הם לא באים עם אמונה. הם לא באים עם עיניים פנימיות, עמוקות, טבעיות. בכלל, אם היו באים עם העיניים הפנימיות, העמוקות, הטבעיות שלנו, בטח רצה זה אנחנו, זה הטבע שלנו, זה החיים שלנו. אי אפשר אחרת, בטח זה נוכל לעלות אליה. זה אנחנו, זה החיים שלנו. טוב, ייקח זמן, יהיה דרך וכו', אלו להיות משברים. אבל זה לא היה המבט, זה היה החטא הנורא למבט לארץ ישראל, שלא היה להם הבנה של עומק, של קודש, באו עם עיניים ריאליות ולא עם עיניים של עומק. רציתי מאוד ללמוד אורות ארץ ישראל א', א', כי זה בדיוק התיקון לדורנו. מתי השיעור הבא שלכם מתחיל? מתי? התחיל. טוב, קיצור, תשלימו לבד אורות ארץ ישראל א', א', ארץ ישראל, מכירים את זה כבר? למדתם את זה פעם, ארץ ישראל א'? אולי תחזרו על זה, זה בדיוק התיקון של זה, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. לארץ ישראל זה הפנים שלנו, אולי כן נקרא משפט פה, סליחה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי, לא לחומר ולא לרוח, זה לא כי נחמד לנו לחיות פה, אפילו לא למצוות. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה, בקשר חיים עם האומה. הארץ ישראל זה קשר של חיים, של נשמה, של דבקות, של טבעיות, כדי צירה אחרת. היא לא כעניין חיצוני לאומה. לא נמצאים פה כנחמד, פה כטוב, אפשר להיות, אפשר לא להיות פה. זה לא חיצוני לנו. זה קשר של חיים של האומה, זה כל היחס לארץ ישראל, לתורה ולמצוות. ממילא זה החטא המרגלים, ממילא התיקון שלנו בדור שלנו. נזכה בעזרת השם לבנות הודעה כזאת קודם כל בקרבנו, ואחרי זה בכל עם ישראל כולו. בעזרת השם.